הרב בני לאו, שמואל ב', פרק ז'.
ארון ברית השם כבר בירושלים, וכעת דוד ניגש אל מפעל חייו. פרק ז', פסוק א', ויהי, כי ישב המלך בביתו, ואדוני הניח לו מסביב מכל אויביו. אומר לכם משהו הפסוק הזה? אני אזכיר לכם. והיה, בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב. שאלה גדולה, מה המשך הפסוק? אנחנו יודעים. הפסוק שקראתי לכם מדבר על מלחמת עמלק, והיה בהניח השם אלוהיך מסביב, מכל אויביך מסביב, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אבל כאן, כשהמלך יושב בביתו, אין לו עמלק. השם הניח לו מכל אויביו מסביב, ויומר המלך אל נתן הנביא, שימו לב שהמילה דוד לא מוזכרת כאן בשלב הזה. המלך, המלך, ויומר המלך אל נתן הנביא, עוד נדבר רגע על נתן, ראינה, אנוכי יושב בבית ארזים, וארון האלוהים יושב בתוך היריעה. דוד מופיע פה בתור המלך, יש לו ארמון מלוכה, יש לו ממלכה, יש לו כנראה צבא ויש לו עוצמה, ודוד שראינו אותו מקודם מתקן את דרכיו ומפרק את כל מעמדו המלכותי אל מול פני השם ורוקד ומפזז וממש מבוזה לעיני מיכל, דוד הזה עכשיו מבקש לתקן לא רק את הרגע של הבאת הארון, הוא מבקש לייצר ממלכה שיש בליבה את בית השם. לא יכול להיות, אומר דוד, זה בלתי אפשרי שאני יושב במקום כל כך מפואר, וארון ברית השם נמצא בתוך סתם אוהל, בתוך יריעה. תגובתו של נתן מאוד מפתיעה. נתן אומר, תעשה מה שאתה רוצה. פסוק ג', ויומר נתן אל המלך, כל אשר בלבבך, לך עשה, כי אדוני עמך. ככה נגמר פסוק ג', אבל פסוק ד' מפתיע. ויהי בלילה ההוא, הפסקה, למי שמחזיק תנ"ך ביד, יש פה את האות סמך המבטאת הפסקה בתוך הפסוק, ויהי בלילה ההוא, ויהי דבר אדוני אל נתן לאמור, לך, ואמרת אל עבדי, אל דוד, כה אמר אדוני, האתה תבנה לי בית לשבתי? אני עוצר כאן, ואם הייתי שואל אוזן של אדם שאי פעם למד תנ"ך, מהי הסיבה על פי התנ"ך שדוד לא יהיה ראוי לבנות בית? כלומר, המענה לשאלת השם אל נתן הנביא, אתה תגיד לדוד, כה אמר השם, אתה תבנה לי בית לשבתי? התשובה היא, כי דמים רבים שפכת, נכון? בואו אני אזכיר לכם. מה שאמרתי עכשיו, כי דמים רבים שפכת, אכן זו תשובה, אבל לא כאן. אם אני מחזיק ביד את ספר דברי הימים, אני מחזיק את ספר דברי הימים א', ממש ככה כשדוד רוצה להזכיר לעם את בניין המקדש, פרק כף ב', ויומר דוד לשלמה בנו, אני היה עם לבבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי, ויהי עלי דבר אדוני לאמור, דם לרוב שפכת, ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. נכון? הנה התשובה שכולנו מכירים, דוד שופך דמים, לא יוכל את בית השם, צריך לבנות בשלום ולא במלחמה. לא יכול להיות שדוד יהיה זה שיבנה את הבית. התשובה הזאת היא תשובה שנמצאת אך ורק בדברי הימים. היא לא נמצאת אצלנו. מה התשובה שכתובה בפרק שלנו? קשה להבין את זה, ממש קשה. יש פה הרבה מילים, ובסופם אתה שואל, אבל מה הסיבה? אומר השם לנתן, תגיד לדוד, אתה תבנה בית, כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים, עד היום הזה. אהיה מתהלך בעול ובמשכן. מה היה עד עכשיו, הוא אומר? מה היה חסר? הדבר דיברתי עם אחד שבטי ישראל? האם ציוויתי על מישהו לאמור, למה לא בניתם לי בית ארזים? מה השתנה? עכשיו כותומר אומר השם לנתן לומר לדוד, כותומר לעבדי לדוד, כה אמר השם צבאות, אני לקחתיך מן הנווה מאחר רצון להיות נגיד על עמי, ואהיה עמך בכל אשר הלכת. כלומר, קודם כל, אני עשיתי אותך עד עכשיו, ואני שמתי מקום לישראל ונטעתי ושכן, ולמני יום אשר ציוויתי שופטים על ישראל, אתה הראשון שהניחותי לך מכל אויביך מסביב. ועכשיו מה חסר? פסוק י"ב. כי ימלאו ימיך, ושכבת את אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך, אשר יצא ממאיך, והכינותי את ממלכתו. הוא יבנה בית לשמי, וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. יש פה איזושהי אמירה מאוד מאוד משמעותית לגבי מהי מלכות. נכון, דוד, אתה הגעת לנקודת גובה שכל האויבים מסביב כבר נחרטו מפניך. אתה כבר מלך על כל שבטי ישראל. רק חסרה עוד פעימה אחת. הפעימה האחת זה, הבן שלך צריך לשבת על כיסאך. אין מלכות של ממש ללא ירושת מלך את אביו. מלך יורש מלך, והמלכות תתבצר כך רק בימי שלמה. ולכן כל עוד אין לנו שושלת, השושלת היא זאת שמייצבת את כיסא המלכות. והרגע הזה שדוד יזכה לבן היושב על כיסאו, שמה יבוא הרגע שיבנה המקדש. דוד בעצם בפרק הזה לא נשללת ממנו זכות בניין המקדש בגלל מה שהוא אומר שידי דמים מלאו. זוהי תודעה של דוד את עצמו בספר דברי הימים. הסיפור של נתן המקבל בשורה מאת השם, דוד עוד לא מלך של ממש. דוד יהיה מלך כשהבן שלו יושב על הכיסא, אני אהיה לו לאב, הוא יהיה לי לבן, וחסדי לו יסור ונאמן ביתך וממלכתה עד עולם. כיסאך יהיה נכון עד עולם. שימו לב פסוק ט"ז, פעמיים, עד עולם, עד עולם. ככה מבטיח השם לדוד דרך נתן. כשדוד שומע את המילים האלה, שימו לב, הוא הרי ביקש לבנות בית. הוא קיבל תשובה שלילית, אתה לא תבנה בית. אבל התגובה של דוד, בחלק האחרון של הפרק, שיר הלל, מפסוק י"ח ועד סוף הפרק, זוהי תפילת דוד. תנסו להיכנס לחוויה, פרק ז' הוא פרק שכולו חתירה אל הקודש, כולו חתירה אל המקדש, דוד משתוקק אל המגע, דוד משתוקק לעמוד נוכח בית השם, ודוד שומע את הבשורה כאילו הרעה אתה לא תבנה, אבל בתוכה יצוקה בשורה אדירה. יהיה לך בן שישב על כיסאך. דוד, אתה הופך להיות עד עולם. בתוך השלילה מקבל דוד את ההבטחה הגדולה שמכל ההבטחות, והוא שומע את זה. הוא אומר להשם, מה אני עוד יכול לקוות? זאת תורת האדם, השם אלוהים. מה יוסיף דוד עוד לדבר? אתה ידעת את עבדך. על כן גדלת, הוא מדבר ומדבר, הכל תפילה, הכל הודיה. והוא ממשיך את הפסוק אולי המתוק מכולם, ומי כעמך, כישראל, גוי אחד בארץ. אתם יודעים שהפסוק הזה הפך להיות מין סמל הימנון. כשאנחנו עומדים על פני הארץ ופונים כלפי שמיים ואומרים שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אנחנו שומעים בת קול שמשיבה לנו ואומרת, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אחד כנגד אחד. יש לנו אמירה של אתה אחד, והוא עונה לנו, אתם אחד. ודוד המלך מקבל פה את הבשורה שהוא יזכה להיות לשושלתו, מלך על האחד הזה ישראל, שיעבוד את האחד הזה את האלוהים. זוהי בעצם תפילת דוד, והוא אומר, אתה השם אלוהים, הדבר אשר דיברת על עבדך ועל ביתו, הקם עד עולם והסק אשר דיברת, ויגדל שמך עד עולם לאמור, השם, צבאות, אלוהים על ישראל, ובית עבדך דוד יהיה נכון לפניך. אני מבקש לעצור לרגע, לשים לב למילה של דוד, פסוק כ"ו, ויגדל שמך עד עולם לאמור מה? אדוני צבאות אלוהים על ישראל. שלושה כינויים שמכנה דוד, השם, צבאות ואלוהים. השם מופיע אצלנו בתנ"ך בתור שם אינטימי של השגחה, של איזושהי התבוננות של השם על בניו. צבאות יש לנו מבית מדרשה של חנה שקוראת להשם צבאות בתור מי שמבקש מבניו לשרת אותו צבאי צבאות, כשם שיש צבא שמיים, כך אנחנו רואים את עצמנו ממש כגדודי צבאות, צאו שערים ראשיכם. מי זה מלך הכבוד? השם צבאות, הוא מלך הכבוד. כשהוא נוכח בארץ, אז הוא הופך להיות השם צבאות, והוא אלוהים על ישראל. דוד חי בתודעה הזאת של השם צבאות אלוהים על ישראל, ובית עבדך דוד נכון לפניך. יש פה ברית אמון של דוד המודה להשם על האמון שהוא נותן לו, ודוד מחזיר חזרה את האמון שלו בהשם. הועיל וברכת את בית עבדך לעולם. כך מסיים דוד את תפילת ההודיה, שהיא הגדולה בשירותיו של דוד.